ונוסף לו עכשיו העיקר התשיעי שאומר שהתורה היא בלתי משתנה. היסוד התשיעי, הביטול, והוא שזאת תורת משה, לא תבוטל, ולא תבוא תורה מאת השם זולתה, ולא יתוסף בה ולא יגרע ממנה. לא בכתוב ולא בפירוש, כלומר לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה. אמר לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. כבר ביארנו מה שראוי לבאר ביסוד הזה בפתיחת זה החיבור, הכוונה להקדמת המשנה, ההקדמה הראשונה לכל המשנה שעוד לא למדנו אותה. שם הרמב״ם מעריך בנושא הזה של אי היכולת של נביא לשנות את התורה, של נביא או של כל אדם אחר. כלומר, אפילו נביא שיבוא ויאמר הקדוש ברוך הוא ציווה אותי להוסיף מצווה או לגרוע מצווה, אנחנו יודעים שהוא נביא שקר. למה? כי התורה אמרה על עצמה, העידה על עצמה שהיא לא תשתנה, וציוותה לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. היסוד הזה הוא כמובן מכוון נגד הדתות הזרות, דיינו נגד הנצרות והאסלאם, שמכירות בתורה בתור תורה שניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא למשה רבנו ולעם ישראל, אבל הן טוענות שהתורה התבטלה או השתנתה. וכנגד זה אנחנו אומרים שהתורה לא תבוטל. יתר על כן, הביטוי הזה, הביטול, זה ביטוי שבערבית הוא ניסוח מחדש, כלומר הוא ממש מכוון כנגד אמונה באסלאם, שאומרת שכביכול המצוות נוסחו מחדש גם בתוך האסלאם עצמו. כלומר, הם התחילו באיזו מצווה מסוימת, ואחרי כמה זמן כביכול תודה רבה הקדוש ברוך הוא שינה אותה, ניסח אותה מחדש. אתם יודעים שהצום של המוסלמים, שהם צמים חודש שלם, צום הרמדאן, הוא לא התחיל ככה. בתקופה הראשונה של מה שהם קוראים הנביא, הוא דיבר על צום של יום אחד, כמו יום כיפור. ואחר כך הוא הפך את זה לצום של שבעה ימים, ובסוף לצום של חודש שלם. וכל השלבים האלה מופיעים בקוראן. וזה, הם קוראים לזה בערבית הניסוח, כלומר מנסחים מחדש את המצווה. האל כביכול מנסח את המצווה מחדש. והדברים האלה הם דברים שהיו מוכרים לקהל היהודי בתקופת הרמב״ם, והרמב״ם משתמש בביטוי הזה. הביטוי הזה שיש לו משמעות מסוימת באסלאם, והוא אומר שזאת תורת משה לא תבוטל. בניגוד לאמונה הזאת של הערבים, אנחנו אומרים שהתורה העידה על עצמה שהיא בלתי משתנה. לא זו בלבד, אנחנו גם ראינו שהיסוד השביעי, העיקר של נבואת משה רבנו, בעצם גם כן מכוון לעניין הזה. כי אמרנו, מה נפקא מינה, מי נביא יותר גדול? מה, אנחנו עוסקים בציונים להגיד משה רבנו יותר גדול, או פלוני יותר גדול? מה זה משנה? זה עיקר אמונה? העניין בעיקר השביעי, שמשה רבנו, נבואת משה רבנו היא שונה או גבוהה יותר מנבואת שאר הנביאים שהיו לפניו ושיהיו אחריו, הוא בדיוק בעניין הזה שהתורה היא נצחית. כלומר, כיוון שכל הדרגה המיוחדת הזאת של אספקלריה המהירה שמשה זכה לה, זה היה לצורך נתינת התורה, וכיוון שהתורה היא חד פעמית, ולא תהיה תורה אחרת, לכן לא יהיה גם נביא אחר כמו משה רבינו. וזה באמת עיקר אמונה. אנחנו אומרים שנבואתו של משה רבינו שונה מנבואת כל הנביאים. לא יהיה עוד נביא כמותו, מפני שהנבואה של משה רבינו זה לא איזה דרגה שהוא השיג. אם זה איזה דרגה שהוא השיג, בכוח קדושתו והשתדלותו, אז מי אומר שלא יהיה עוד אחד שישיג אותה? כן, בבקשה. כרגע אנחנו מדברים באופן עקרוני על תורה. תורה זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הוא אומר שגם בתורה שבעל פה אין אפשרות לשנות את התורה שבעל פה. ונביא שבא ואומר, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי שמהיום והלאה, נאמר, יהיו חמש פרשיות בתפילין. בתורה כתוב, וכשאתה מלאות על ידיך, ויהיו את הטפות בין עיניך. אבל מה בדיוק אנחנו עושים בתפילין? איזה מין צורה יש לתפילין? מה שמים בתפילין? זה תורה שבעל פה. אז יבוא נביא ויגיד, מהיום ואילך השתנה. אנחנו אומרים, זה נביא שקר. ולא רק שהוא משנה, לא רק כאשר הוא משנה בתורה שבכתב, גם כאשר הוא משנה בתורה שבעל פה, אם הוא בא בשם הנבואה. אם הוא אומר, אני למדתי את הסוגיה הזאת, ועכשיו אני אומר שההלכה היא כך, מפני שכך נראה לי בעיון התלמודי, אז בסדר גמור, זה מה שעושים החכמים. יכול להיות שעד היום חשבו כך, פתאום בא מישהו ואומר, רבותיי, טעינו, יש פה הבנה אחרת בעניין, וצריך לשנות את הדין. עוד פעם, סליחה? בסדר, יש עניין של ההלכות המחודשות, שדיברנו על זה הפעם הקודמת, שהחכמים יש להם כלים בשביל לחדש הלכות, על ידי המידות שהתורה נדרשת בהם. אז בזה יש ויכוח, אם יש ויכוח, אז יש ויכוח, ומחרים את ההלכה לפי הרוב, ויכול להיות שבדור הבא יחליטו אחרת. אם רוב החכמים יסברו כמו דעת המיעוט, אז הם ישנו את ההלכה בדור הבא. אז יפסקו אחרת. אבל זה לא נקרא שינוי התורה. מה שהוא מתכוון פה שינוי התורה, זה שאדם בא ואומר, לא שאני עיינתי בהלכה והגעתי למסקנה. אלא בא ואומר, מהשמיים אמרו לי שמעכשיו השתנה הדבר. עד עכשיו היה הדין כך, ומעכשיו השתנה הדבר. התורה אמרה, לא תוסף עליו, לא תגרע ממנו. בין בתורה שבכתב, בין בתורה שבעל פה. אי אפשר לשנות את התורה. התורה היא חד פעמית ונצחית. זה מה שאומר העיקר התשיעי. אין בתורה שלנו מושג של לנסח אותה מחדש. אין ניסוח מחדש. יש מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. אז זה לימוד שהתורה נתנה לנו את האפשרות ואת החיוב ללמוד אותו בכוחות עצמנו ולחדש הלכות, אבל הכל כדי לגלות מה התורה אומרת. או הלכות מדרבנן, שחכמים באים ואומרים, זה לא מהתורה, אנחנו קובעים הלכה מסוימת כסייג לתורה, מדרבנן. זה גם כן דבר לגיטימי. כאשר חכמים אומרים לך בפירוש, אנחנו מודיעים לך שאנחנו לא באים להוסיף מצווה על מצוות התורה, אנחנו באים לעשות סייג לתורה. זה גם כן בסדר. הדבר שהוא בלתי אפשרי ושהוא לא לגיטימי, זה שיבוא מישהו ויגיד, עד היום התורה הייתה כך, מהיום משהו משתנה בה, והוא בא בשם שליחות, בשם השם. זה נביא שקר. תראו, הרמב״ם אומר את זה בצורה ברורה בשני מקומות, בהקדמה שלו למשנה תורה, וגם בהלכות ממרים. נקרא קצת מההקדמה למשנה תורה. הוא אומר, פה יש... סליחה, רק שנייה. או, הנה.
מה אתה אומר?
סייג לתורה.
כן.
זה משהו שכן יכול להשתנות או להתבטל.
כן.
נכון, זה מה שאני אומר. הנה, תראו. כל... הוא מונה את מניין תרי"ג מצוות בהקדמה. הוא אומר, אלו את תרי"ג מצוות שנאמרו לו למשה בסיני. הן וכללותיהם ופרוטותיהם ודקדוקיהם. ויש מצוות אחרות שהתחדשו אחר מתן תורה, וקבעו אותם נביאים וחכמים ופשטו בכל ישראל, כגון מקרא מגילה ונר חנוכה. הנה, אנחנו עכשיו מתקרבים לחנוכה. חנוכה זה לא מצווה מן התורה. מצווה שהתחדשה.
אבל לא יכולה להתבטל.
רק רגע. ותענית תשעה באב, ועירובין, וידיים. ויש לכל מצווה ומצווה מאלו פירושים ודקדוקים. כל אלו המצוות שהתחדשו חייבים לנו לקבלן ולשומרן, שנאמר, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, ואינן תוספת על מצוות התורה. על מה הזהיר התורה לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו? שלא יהיה נביא רשאי לחדש דבר ולומר, שהקדוש ברוך הוא ציווה הוא במצווה זו להוסיפה למצוות התורה, או לחסר אחת מאלו ה-16 ו-13 מצוות. אבל אם הוסיפו בית דין, אם נביא שיהיה באותו הזמן מצווה דרך תקנה או דרך גזרה, אין זו תוספת. שהרי לא אמרו שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות עירוב או לקרוא את המגילה או להדליק נר חנוכה. אילו היו אומרים כן, היו מוסיפים על התורה. אלא כך אנו אומרים שהנביאים עם בית דין שבאותו דור תקנו לקרוא את המגילה בעונתה כדי להזכיר שבחיו של הקדוש ברוך הוא שעות שעשה לנו והיה קרוב לשבתנו. כדי לברכו וללילו ולהודיע לדורות הבאים שהאמת מה שהבטיחנו בתורה וכו' וכו'. כלומר, החכמים יש להם איזו סיבה לתקן תקנה או לגזור גזרה, ליצור מצווה מדרבנן. קבעו הדלקת נר חנוכה, זכר לנס, שנזכור לדורות את התשועה שהייתה לנו במלחמה עם היוונים, וזאת מצווה מדרבנן. זה לא נקרא לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, כי חכמים אמרו לנו שאנחנו מוסיפים אותה לא כמצווה דאורייתא, כמצווה דרבנן. וזה אדרבה, התורה אומרת, ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. כן, בבקשה. קודם כל, קודם כל, העניין של ביטול מצוות לעתיד לבוא הוא לא מתייחס לעולם הזה. הוא לא מתייחס לעולם שאנחנו חיים בו. אנחנו חיים בעולם שנקרא עולם הזה. כשמדברים על העתיד לבוא, יכול להיות שמדברים על תחיית המתים, על תקופה שהיא כבר לא עולם הזה, ושם הכל יכול להיות. מה? תחיית המתים?
כן, עולם, לפי הרמב״ם, לא?
לא, זה עולם, זה תחייה גופנית, אבל זה לא אומר שהחיים בה יהיו כמו החיים בעולם הזה. זה יכול להיות שהתקופה ההיא, שהיא תקופה ניסית, היא כבר מציאות אחרת. כל מה שקשור להיסטוריה שאנחנו חיים בה, כולל ימות המשיח, שזה חלק מההיסטוריה, אין שום שינוי במצוות. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, פרק י' א', המלך המשיח עתיד להחזיר את המלכות לישראל לממשלה הראשונה, וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקדם. כלומר, שמקיימים את כל מצוות התורה, גם אלה שלא נוהגות בזמן הזה, וכולל מצוות התלויות בארץ, וכולל מצוות התלויות במקדש, והקרבת קורבנות, הכל, 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 מפני שימות המשיח זה חלק מההיסטוריה. ובהיסטוריה אנחנו מצווים בעניין הזה שלא תגרע, לא תוסיף ולא תגרע, אלא אם כן באים ואומרים מצווה מדרבנן. מה שהזכרת את משיח השקר, הוא התחיל רק מזה שהוא ביטל מצווה דרבנן, אחר כך הוא ביטל גם את האיסורים החמורים שבתורה. בכלל אסור להזכיר אותו פה, כי הוא היה אדם מופקר לחלוטין, עשה מעשי בהמה וכל מיני מעשים נוראים, וזה היה כביכול באיזה מין אקסטזה דתית. אבל זה לא שייך בכלל, הוא בכלל גם לא... הוא היה חולה נפש גם לפי דעת החוקרים. החוקרים אומרים שהיה חולה נפש. בבקשה?
חלק גדול מהעם נהה אחריו.
בסדר, אז הייתה בעיה באותו זמן של ציפייה לגאולה, והוא בא בהתחלה והופיע בתור איזה אישיות מרשימה, ואדם חריזמטי, ואומר כל מיני דברים שמרשימים את הציבור, אבל זה עדיין לא מתאר את השרץ. אחר כך הוא בשלב מסוים התאסלם, ועבר עבירות חמורות, ואני אומר לך עוד פעם, החוקרים של העניין הזה אומרים שהוא היה חולה נפש ממש לפי הגדרה, וסבל מהתקפים של דיכאון ושל מה שנקרא מניה דיפרסיה, זה לא משנה, בכל אופן הוא לא שייך להזכיר אותו בכלל. העניין של מצוות דרבנן, אז יש כללים. יש כללים. לפעמים מותר לבדין לבטל גזרה של בדין קודם, אבל הוא צריך להיות גדול מנו בחוכמה ובמניין. אין בדין מבטל דברי בדין חברו, אלא אם כן גדול מנו בחוכמה ובמניין. אז אם זה, כמובן שזה היה, אם זה היה מצווה מן התורה, אי אפשר לבטל אותה, אבל אם זה מצווה מדרבנן, ויש בדין אחר שהוא יותר גדול, אז הוא יכול לבטל את הגזרה שגזר הבדין הקודם. אבל...
אפשר לבטל תשעה באב, אם יבוא משיח לבית המקדש,
זה משהו אחר, זה הנביאים בעצמם, הנביאים בעצמם אמרו, זכריה אמר שהצומות, כולל תשעה באב, צום החמישי, יהפכו לששון ושמחה. כלומר שזה, הנביאים בעצמם קבעו את הצומות רק על תקופת הגלות ולא על תקופת הגאולה, כאשר יבנה בית המקדש, אז יבטלו כל הצומות האלה. זה הם עצמם קבעו, לא צריך אפילו בית דין אחר שיבוא לבטל. אני רואה שיש פה יהודי ששואל שאלה. מה הוא שואל? זה משהו קודם. טוב, אז לא מחייב אותנו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אם כן, אותם הדברים הוא כותב גם בהלכות ממרים, כאשר הוא מסביר מתי, או יותר נכון, באיזה אופן חכמים מתקנים תקנה. או מחדשים מצווה, כמו מצוות נר חנוכה. הם מודיעים לך שהמצווה הזאת היא לא מן התורה. אנחנו לא באים להגיד שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להוסיף מצווה. אנחנו באים להגיד שאנחנו מדרבנן, לשם מטרה מסוימת, או סייג לתורה כדי שלא יבואו לעבור על מצוות של התורה, או כי יש איזה ערך מסוים שאנחנו רוצים לחזק אותו, כמו שרמב"ם אומר פה, שיזכרו את הישועה של הקדוש ברוך הוא, ושהדבר הזה ייזכר לדורות, פרסום מניסה, יש לזה ערך. חכמים רוצים לתקן תקנה. משה רבנו כבר תיקן תקנות. משה רבנו תיקן קריאת התורה. אנחנו קוראים בתורה, בשבת, אנחנו קוראים בשני וחמישי. מי תיקן את קריאת התורה? משה רבנו, ככה אומרים חז"ל. משה רבנו תיקן קריאת התורה. עזרא הוסיף לתקנה של משה רבנו, שיקראו שלושה קרואים. כתוב שמשה תיקן להם לישראל. את התקנה הזאת של קריאת התורה, ועזרא הוסיף על התקנה הזאת. זה לא כל כך נוגע ישירות לשיעור, אבל אם כבר הזכרנו את זה, אז אני מוכן לחפש את הגמרא ולהגיד לכם מה כתוב בגמרא. הגמרא היא בפרק שביעי בבבא קמא. וכתוב שם כך, 10 תקנות תיקן עזרא, שקורין, אחת מהן, שקורין במנחה בשבת, וקורין בשני ובחמישי. שואלת הגמרא, שיהיו קורין בשני ובחמישי, עזרא תיקן. והמעיקר אהבה מתקנה, זה כבר תקנה קדומה, דתניה, והלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים, דורשי רשומות אמרו, אין מים אלא תורה. שנאמר, הוי כל צמא לכול המים. כיוון שהלכו 3 ימים בלא תורה, עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם שיהיו קוראים בשבת, ומפסיקים באחד בשבת. וקוראים בשני, ומפסיקים שלישי ורביעי. וקוראים בחמישי, ומפסיקים ערב שבת, כדי שלא ילינו 3 ימים בלא תורה. אז מי זה הנביאים שביניהם בזמן יציאת מצרים? משה רבינו ובית דינו. עונה הגמרא, מעיקר תקנו חד גברה. אדם אחד רק היה עולה לתורה. אתה עזרא ותיקן תלת הגברי. 3 עולים לתורה. טוב. זה בבבא קמא דף פ. נחזור לעניין. אם כן, בזה הרמב״ם מסכם את קבוצת היסודות של תורה מן השמיים. דיינו, התחיל מנבואה, כי בלי נבואה אין תורה. נבואה זה ערוץ התקשורת שיש לנו, שהקדוש ברוך הוא דרכו יכול לתת תורה. כי אמרנו שתורה מן השמיים זה לא שיש לנו במצפון משהו, שאנחנו מרגישים משהו, שמצאנו משהו באיזה ספר עתיק. תורה מן השמיים צריכה להיות דבר מאוד מאוד רציני, שבו האדם יודע שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. בהתגלות הזאת יש אמירה מפורשת, מסירה מפורשת של מצווה ושל תורה. אז לכן צריך את המושג של נבואה בשביל לדבר על תורה מן השמיים. אחר כך, נבואת משה רבינו, שכפי שהסברנו, זה העיקר שאומר שרק נבואה אחת בהיסטוריה הייתה ראויה לקבלת התורה, והיא דרגת הנבואה של משה רבינו, שלא הייתה עניין של הישג אישי, אלא זה היה עניין של מתנה שהוא קיבל בשביל לתת לנו את התורה. אחר כך, היסוד של התורה מן השמיים עצמו, שהוא, כל מה שדיברנו בשיעור הקודם, על המשמעות של המושג תורה מן השמיים, במילותיה, בקדושת כל מילה ומילה שבתורה, ותורה שבעל פה יחד עם זה, והתשיעי זה שהתורה הזאת לא משתנה. כן, בבקשה. נכון? נו, אז זה עצם האמונה. הרמב"ם פה מנהל את יסודות האמונה. הוא לא אומר פה דברים מיותרים. לא, הנביא לא מאמין בזה שהייתה לו נבואה. הוא יודע שהייתה לו נבואה. אנחנו, יש לנו עיקרי אמונה, נכון? כל מה שאנחנו מדברים זה על עיקרי אמונה. אנחנו לא יכולים להגיד בוודאות שהדברים האלה הם דברים שאנחנו יודעים אותם מאיזשהו ידע אישי. אנחנו יודעים אותם מתוך התורה, מתוך המסורת הרצופה שמי הנביאים ועד אלינו. הנביאים היה להם ידע אישי כזה, ואנחנו קיבלנו מהם שהם מסרו לחכמים, וחכמים מסרו, כמו שכתוב באבות, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ישוע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים מסרו לנשי כנסת הגדולה. כל הרצף הזה, זה הסיבה שאנחנו מאמינים בדברים האלה. יש דברים שאנחנו יכולים להגיד שאדם יכול מדעתו להכיר בהם. כגון מציאות הבורא. מציאות הבורא זה דבר שאדם יכול להגיע אליו מדעתו. הוא אומר, אני חי בעולם, מה זה אומר? העולם הזה הרי זה לא דבר ש... מקרי. זה דבר שהוא מלא חוכמה, מלא, מלא, מלא גבורת הבורא, מלא, הוא כולו אומר, כמו שאמר אברהם אבינו, הבירה לא דולקת במקרה. הוא עובר, רואה ארמון דולק. יש פנסים בכל הארמון. אז מה, זה נפל פתאום מהשמיים? זה מישהו בנה את הארמון הזה והדליק את האורות. אז זה מציאות השם. אתה יכול להגיד שאפשר להגיע גם ליסודות נוספים בשכל. אבל זה שהייתה נבואה, זה לא דבר שאנחנו יכולים להוכיח אותו בשכל. זה אנחנו יכולים לדעת רק מפני שהנביאים מסרו לנו את זה. הייתה לנו קבלה מדור לדור. נבואה וכל המסעדות האלה של התורה. אבותינו עמדו על הר סיני, אז הם היו נוכחים בנבואה, הם היו נוכחים במתן תורה. אחר כך הדורות הבאים זה כבר מה שהתורה אומרת. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. זה הדרך שלנו לדעת את הדברים, על ידי זה שהנוכחים במעמד ימסרו את זה לבניהם ולבני בניהם, והודעתם לבניך ולבני בניך, כי שמר לך ושמור נפשך מאוד. אם לא תשמור את זה, אז חס וחלילה הכל הולך לאיבוד. אם אין רצף של, של, של מסירה. הרצף של המסירה הוא הערובה לכל האמונה, נכון? לעומת שאר הדתות שהנביא שבא, אז הוא אומר, השם נגלה אליי, לך תאמין לו. פה היה מעמד של כל עם ישראל ביחד. נכון? טוב. הגענו לקבוצה השלישית שהיא עוסקת בנושא השגחה ושכר ועונש. ביסוד הראשון שלה הוא היסוד העשירי, שהוא יתעלה יודע מעשה בני אדם ואינו מזניחם. ולא כדעת מי שאמר, עזב השם את הארץ. אלא כמו שאמר, גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. ואמר, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, ואמר, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וזה יורה על זה היסוד העשירי. מה זה לא כדעת מי שאמר, עזב השם את הארץ? זה הרמב״ם במורה נבוכים מסביר שהוא מתכוון פה לתפיסה של הפילוסופים היוונים. הפילוסופים היוונים שכן דיברו על אל, דיברו על עילת העילות, על העילה הראשונה. אמרו, האל מנהיג את העולם. אבל הוא לא יודע מה קורה בפרטים. למה? כי זה קטן עליו. הוא נעלה מידיעת הפרטים. הוא מנהיג את החוקיות של העולם. כלומר, את זה שהעולם יש לו סדירות מסוימת, לפי חוקים, לפי כללים של חוקי הטבע, שהם מחזיקים את הקיום של כל המינים, של כל הכללים של המציאות. אבל מה שקורה בכל פרט ופרט, זה לא מעניין את הקדוש ברוך הוא. הוא לא יורד לפרטים האלה. זה כאילו הוא נעלה מעל הפרטים. זאת הייתה הקביעה שלהם, זאת הייתה האמירה שלהם. הרמב״ם אומר שהסיבה שבגללה הם סברו כך, היא סיבה מסוימת. והיא שהם טענו שבעולם יש חוסר צדק. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יודע את כל מה שקורה. כי אם הוא יודע, אז איך הוא נותן לדברים להתנהל בצורה לא צודקת? יש צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הרי אנחנו יודעים שבאמת במציאות, אנחנו מאוד נבוכים עם כל מיני פרטים שאנחנו לא יודעים להסביר אותם. למה יש אחד שהוא מתייסר בכל מיני איסורים, והשני שהוא חי בנעימים, וההבדל ביניהם הוא לא כזה גדול שזה צדיק וזה רשע, להפך לפעמים, וכו' וכו'. כל העניין של המאורעות הפרטיים זה דבר שאנחנו לא תמיד יכולים להסביר אותו. אז באו הפילוסופים האלה ואמרו, הרי האל הוא ודאי צדיק, הוא לא עושה עוול, אז כנראה שהוא לא יודע מה קורה. אומר הרמב״ם, הפילוסופים חשבו להציל את האל מחיסרון, אבל הם הפילו אותו בחיסרון יותר גדול. שהוא לא יודע, זה חיסרון עוד יותר גדול. אלא מאי? ודאי שהוא יודע את כל הפרטים של כל מה שקורה, כמו שכתוב אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, וההמשך הוא לתת לאיש כדרכה וכפרי מעלליו, ויש משפט צדק, אלא מה? שמשפט הצדק הוא לא נסגר במה שאנחנו רואים בעולם הזה. משפט הצדק הוא היסוד הבא. היסוד האחד עשר שהוא יתעלה נותן שכר למי שמקיים ציווי התורה ועונש למי שעובר על הזרותיה, וששכרו היותר גדול הוא העולם הבא, ועונשו היותר גדול הוא הקראת. כלומר, אם אתה לוקח את החשבון הכללי שאנחנו לא יכולים לראות אותו, כי אנחנו רואים רק את העולם הזה, אנחנו רואים רק מה שקורה פה, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה אחרי שהנפש עולה למעלה. ואז בחשבון הכללי אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אין לנו ספק בזה שהקדוש ברוך הוא שופט צדק. אם מישהו סבל בעולם הזה, אז הוא יזכה ליותר אור הצפון לצדיקים בעולם הבא, כי צריך להיות צדק. צריך להיות שסך הכל של אופי החיים, של מציאות החיים, של איכות החיים של האדם, תתאים למה שמגיע לו, לפי מעשיו. בבקשה.
הידיעה של הקדוש ברוך הוא, האם, כמו שאמרו חז"ל, אין אדם נוקע אפס בלמטה, יש שבח הזה על למעלה, או שיש לו ידיעה, כלומר, אם עכשיו מזיז את היד, הקדוש ברוך הוא יודע, או שזאת ידיעה...
יודע ודאי.
טוב, אבל האם זאת ידיעה שכמו שאנחנו מבינים ידיעה, או זאת ידיעה אחרת?
זאת ידיעה שהיא לא שוללת את הבחירה החופשית. זה מה שהרמב״ם ידבר בהרחבה, בשמונה פרקים ובמקומות אחרים, ביכולות יסודי התורה. בהלכות תשובה, שהידיעה של הקדוש ברוך הוא לא שוללת בחירה. הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שקורה, והכל נכנס לספר, הכל נכנס למחשב. היום אנחנו יודעים שאפילו בן אדם יכול להחזיק בקופסה הקטנה שלו מאגר של מידע כמעט אינסופי. ממש מיליארדים של פרטים. אז הכל שכן, אין מה להשוות בכלל. מה שכתוב, מכננה מספרך אשר כתב, יש ספר, ספר הזיכרונות. כל אדם נכתבים מעשיו בספר הזיכרונות. הכל כתוב, הכל רשום. כל מה שעבר עליו, כל מה שהוא עשה, כל מה שהוא פעל, הן מבחינת הבחירה החופשית שלו, והן מבחינת הנתונים שהיו לו. יש אדם שהיו לו נתונים יותר קשים, והוא השיג הישג פחות, אבל מבחינת הערך של הדברים, הערך הוא הרבה יותר גדול. כי הנתונים שלו היו קשים. אחד שקשה לו ללמוד, והוא לא חכם במיוחד, והוא בכל זאת מתאמץ ולומד, אז השכר שלו יותר גדול מאשר אותו הגאון, שהוא יושב רק ככה ומסתכל, והוא תכף מבין הכל. אז ברור שזה יקבל לפומצה, רע אגרה. זה שיקבל... עכשיו, כל הנתונים, הכל מוזן במחשב של הקדוש ברוך הוא. הסך הכל יהיה, הסך הכל של העולם הזה והעולם הבא ביחד. אל תסתכל רק על העולם הזה. אם אתה מסתכל רק על העולם הזה, אז אתה אומר, לפעמים יש פה איזה חוסר צדק. יש מישהו שהוא צדיק ורע לו, או רשע וטוב לו. תסתכל, כשתוכל להסתכל על הסך הכל של העולם הזה והעולם הבא, אז אתה תראה שהכל בסדר. כל החשבון הוא ברור וצודק. וזה מה שהפילוסופים האלה לא לקחו בחשבון. הם הסתכלו על העולם הזה, אמרו, איך יכול להיות? אז ודאי הקדוש ברוך הוא לא יודע. אומר הרמב"ם, מה זאת אומרת לא יודע? מי שברא את השמיים ואת הארץ, אבל הם לא מאמינים בבריאה. הם לא מאמינים בבריאה, הם מדברים על אל שהוא מנהיג, אבל לא שהוא בורא, וזה הבדל גדול מאוד. מה אמרנו ביסוד הרביעי? הרמב"ם אמר, ודע כי היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו הוא היות העולם מחודש, המציאו השם ובראו אחר ההיעדר הגמור. למה זה היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו? אמרנו אז, כי אמונת הבריאה היא היסוד גם לתורה מן השמיים, גם להשגחה פרטית. כי אם הקדוש ברוך הוא בורא, אז הוא הכל בידיו. אז הוא יכול להתערב, אז הוא יכול לתת תורה, אז הוא מסתכל על כל מעשה בני האדם. לעומת זאת, לפי התפיסה שלהם, שהאל הוא מנהיג העולם, הוא הסיבה הראשונה שמפעילה את העולם, אבל הוא לא בורא העולם, אז הוא יכול להיות כמו איזה מין משהו מקובע בתוך העולם, שאחראי להפעלת החוקים. הכל מתחיל מאיזושהי סיבה עליונה, והכל ממשיך להסתובב, 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 אבל לא שום התערבות. ואז הם אלה יוצא להם, הדעות הכוזבות האלה של אי אמונה בהתגלות, אי אמונה בהשגחה פרטית, ואצלנו כל הדברים האלה הם היסודות העיקריים. אז לכן, היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו זה החידוש. היות העולם מחודש, עם ציוע השם אחר הידר הגמור, זה היסוד היותר גדול של תורת משה רבנו. להגיד שיש אלוקים, זה לא מספיק. אם אתה לא אומר שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, יש מאין, אז לא אמרת כלום, כי לא אמרת לא תורה, ולא שכר ועונש, ולא השגחה. אז יוצא שכל היסודות של האמונה בעצם תלויים בעניין הזה של חידוש העולם. כן, רק שנייה, כן. אני בטוח, אם אתה מצביע, אז ודאי רצית לשאול שאלה, כן. אתה מדבר על אדם כזה שיש לו השקפות האלה של ה... תראה, אמרנו, יש דברים שהם מקורם במסורת ובקבלה, ואי אפשר להאשים את מי שאין לו המסורת הזאת. הרמב"ם כותב במפורש, במורה נבוכים, הוא כותב שהוא לא מאשים את אריסטו בזה שהוא לא יודע על חידוש העולם. הוא אומר, הוא גדל באמונת הצבא, ככה הוא כותב. הצבא זה עובדי אלילים הקדמונים. הוא גדל בין עובדי אלילים, שהאמינו בהרבה אלים. ואם הוא הגיע לזה שיש סיבה ראשונה, שיש סיבת הסיבות ועילת העילות, שהוא האל, זה כבר הישג עצום. הוא אומר, מאיפה הוא צריך לדעת על תורה? אין לו מסורת כזאת, אין לו קבלה כזאת כמו שיש לנו. אז הוא אומר, אני לא מאשים אותו. ככה הרמב"ם כותב בפירוש. אני לא מאשים אותו בסברות האלה שלו. אבל אני אומר לך, שאנחנו, הדת משה ואברהם, ככה הוא קורא לעם ישראל, הדת משה ואברהם, אנחנו העדה של משה רבנו ושל אברהם אבינו, אנחנו יכולים לומר בוודאות, מתוך הקבלה הזאת שקיבלנו דור אחרי דור, מהאנשים שזכו להתגלות אלוקית, שאכן הקדוש ברוך הוא לא רק סיבת הסיבות, אלא הוא בורא, הוא לא רק אל שמנהיג את העולם, אלא הוא מתגלה, הוא לא רק מי שאחראי לכללים ולחוקים, אלא הוא אחראי גם לפרטים ולפרטי הפרטים, וכל מה שקורה בעולם זה הכל תחת עינו הפקוחה כביכול. גדול העצה ורב על אליה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם. מי שגיד לך, תוכיח לי, ההוכחה שלנו היא המסורת הרצופה שלנו בתורה, שבכתב ושבעל פה, בתנך, שמתחיל מהתורה, עובר דרך הנביאים, כתובים, אחר כך ספרי התורה שבעל פה, זה רצף אחד היסטורי שהוא הבסיס שלנו. נכון? אנחנו לא יכולים להגיד לבן אדם שאין לו את זה, אני אוכיח לך שזה ככה. אנחנו חיים על קבלה מפי אבותינו, מפי משה רבנו ומפי אברהם אבינו. על זה אנחנו חיים. אחרת אולי גם אנחנו היינו חושבים כמו אריסטו. אבל כיוון שיש לנו המסורת הזאת, אתה יכול להגיד שיש דברים שמחזקים את זה. אתה יכול להגיד שיש דברים שנותנים לאדם כיוון לראות שהדברים הם כך. למשל, אם אתה רוצה להוכיח את העניין של השגחה, אתה יכול להגיד לו, תסתכל על עם ישראל בהיסטוריה. איך אתה מסביר את התופעה הזאת, שעם קטן, שהוא שורד אלפי שנים, עובר את כל המאורעות הכי קשים של גלות ופיזור במשך אלפי שנים, בסופו שואה, ובכל זאת הוא קם ומתנער וחוזר לארצו וכו'. איפה אתה רואה עוד תופעה כזאת? אתה יכול להראות בעולם איזו תופעה כזאת של עם כזה? טוב, אז זה באמת אולי אומר משהו, אולי באמת אומר שיש השגחה, והקדוש ברוך הוא באמת נותן איזה תשומת לב מיוחדת לעם הזה, זה באמת פלא אחרת להבין את זה, ואז יש לי פה הסתברות שבאמת, כן, הקדוש ברוך הוא כן יודע מה שקורה בעולם, וכן מנהיג את העולם. או אדם יכול מהניסיון האישי שלו אולי, להגיע למסקנה שהנה, אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא מוליך אותי באיזה דרך, אבל להגיד שאתה יכול להוכיח את זה, הוכחה מתמטית שכל אחד יהיה חייב לקבל את זה? לא. אז זה באמת בכוזרי, הרי הוא שואל אותו במה אתם מאמינים, הוא קודם כל הביא את הפילוסוף, אחר כך הביא את זה, אחר כך הביא את זה, בסוף מביא את היהודי, שואל אותו מה אתם מאמינים, הוא אומר, אנחנו מאמינים באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, שהוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה. כלומר, אנחנו מאמינים בקבלה ההיסטורית מהאבות, דרך מתן תורה, עד אלינו. זה יסוד האמונה. אילו היה אומר לו, אני מאמין בזה שיש מנהיג לעולם, אז זה גם הפילוסוף אמר. הנה חינמי, זה אתה יכול להגיד להוכיח. אתה יכול להגיד לבן אדם, מה אתה חושב? שאתה יכול להסביר את העולם בלי זה? אבל, לא, אבל לעבור מאמונה באל לאמונה בהתגלות, זה קשה להוכיח את זה הוכחה חד משמעית. אבל זה יסוד האמונה שלנו. היסוד האמונה שלנו הוא הקבלה שהייתה התגלות, ושהנביאים האלה שהקדוש ברוך הוא נגלה עליהם, הם דרך מתן תורה, שזה מעמד כלל ישראלי, מוסרים לנו את הידע הזה, שהוא מופיע פה בשתי הקבוצות השנייה והשלישית של העיקרים. בשביל זה הרמב"ם גם מונה את העיקרים ומייסד אותם, כדי שנדע במה אנחנו מאמינים. יש שאלה. האם כל מדרגת משה רבנו לא הייתה בזכות השתלטותו, או רק חלק? אז ודאי שהתשובה היא שרק כל המדרגה של משה רבנו לא הייתה בזכות השתלטותו. כלומר, אילו לא היה משה רבנו צריך לתת את התורה, הוא ודאי גם כן היה נביא, כי הוא היה אדם גדול שהשתדל והשיג השגה רוחנית גבוהה, והוא היה נביא כמו שאר הנביאים. אבל בגלל העובדה שמשה רבנו היה מיועד לתת את התורה, הוא זכה לדרגה שהיא לא דרגה שאפשר להשיג אותה. היא דרגה, כמו שהר"ן אומר בדרשותיו, דרגה ניסית. כלומר, זו דרגה שהיא ניתנה לצורך מתן תורה. התוספת המיוחדת הזאת, שלא היה לשאר הנביאים, והיה למשה רבנו, זה דבר שהוא לא נקנה לו בגלל השתדלותו. כאילו היה נקנה לו בגלל השתדלותו, אז למה לא נגיד שיכול עוד מישהו לקנות? אז בזה שהוא הגיע לדרגה מסוימת, זה אומר שאחרים לא יגיעו? אבל אם אנחנו אומרים שהדרגה הזאת שהוא הגיע אליה, היא לא הייתה פרי השתדלות, כי אי אפשר להגיע לדרגה כזאת של הספקלריה המהירה. זה ניתן לו רק לצורך מתן תורה. אז אנחנו אומרים בוודאות, כמו שאומרת התורה, אם יהיה נביאכם, התורה לא אומרת, איך העזתם לדבר על משה רבנו, הרי משה רבנו הגדול מכם. לא זה מה שהתורה אומרת. התורה אומרת, אם יהיה נביאכם, השם במראה אליו את ודה בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו. פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. אמרתי מקודם בצורה לא נכונה, לא כתוב במראה, במראה. במראה. אם יהיה נביאכם, השם במראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו. כלומר, יש דרגה של נבואה שנקראת מראה וחלום, אבל משה רבנו זה דרגה של פה אל פה. אז הוא לא אומר שאתם שונים ממשה רבנו. הוא אומר, אם יהיה, כל נביא שיהיה, הוא יהיה רק בדרגה של נביא רגיל, של מראה וחלום. לא יהיה בדרגה של פה אל פה. למה? כי הדרגה של פה אל פה, היא ניתנה למשה רבנו לצורך מתן תורה. גם משה לא היה זוכה לה, אלמלא שהוא היה צריך לתת את התורה. לכן אנחנו אומרים בביטחון שלא יהיה נביא כזה. מה פתאום שהתורה תגיד על דבר שזה תלוי בהשתדלות של האדם, מה פתאום שהתורה תגיד שלא יהיה עוד אחד כזה? למה שלא יהיה? אם תלוי באדם, תן לכל אחד לנסות, להגיע. לא, התורה אומרת שלא יהיה כי לא צריך שיהיה. כי התורה היא חד פעמית. אז את הדרגה הזאת של פה אל פה אדבר בו לא צריך עוד פעם בהיסטוריה. גם המשיח לא יהיה בדרגה הזאת. הרמב"ם אומר את זה במפורש כמה וכמה פעמים. המשיח יהיה נביא גדול קרוב ממשה רבנו. אמרתי קרוב ממשה רבנו, כי כך הרמב"ם כותב. ובכל מקום שהוא רוצה להגיד קרוב, קרוב ל, מה שאנחנו אומרים קרוב ל, הוא אומר קרוב מי. זה בהשפעת הערבית, ככה אומרים בערבית. כמו שאומרים רחוק מי, אז כך גם אומרים קרוב מי. ובאותם הימים היו השפעות של השפה הערבית על העברית, למרות שבתנ"ך בכל מקום כתוב קרוב ל, אבל הרמב"ם כותב תמיד קרוב מי. כן. ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מספיק הדבר הזה. רואים את זה גם בזה שהוא יצא אליך וראה בסבלותם, והיה מוכן להסתכן, וראה למה תקר איך, וכל ההופעה שלו הייתה דרך צדק ומוסריות. אבל בוא נגיד שרק מספיק המשפט הזה, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. נו, תאר לעצמך, דרגה כזאת שאדם, נכון? נו, אז מה? בסדר, אבל אני אומר שהאישיות המוסרית של משה רבנו זה דבר שהוא בולט מלכתחילה. אבל גם זה שהוא זוכה להיות האיש הענב ביותר, האיש הענב ביותר מכל אדם שעל פני האדמה, חז"ל אומרים, יותר ענב ממצורעים, יותר ענב מאנשים שהם מדוכאים ואומללים, והם מרגישים ככה מסכנים. אז משה רבנו ירגיש עוד פחות מהם, כמה שהוא כלום, כמה שהוא פחות, כמה שהוא שפל בעיניו. זה רק אדם נעלה הוא יכול להיות כזה. סתם בן אדם, אתה אומר אחרי שהוא קיבל נבואה, סתם בן אדם שהוא זוכה למשהו, אז הוא מתחיל להפך, האגו שלו הרגע שלו גדל. זה איש מוסרי שהוא, כשהוא זוכה למשהו, אז הוא מרגיש יותר ענווה. כן. יכול להיות. הרמב״ם כותב באיגרת תימן שהנביאים ציינו את המשיח במעלות שלא היו אפילו למשה רבינו, אבל זה לא מעלת הנבואה, זה מעלות אחרות. מה שכתוב, ויקה ארץ ושבט פי, וברוח שפתה בימית רשע, יש למשיח תכונות שלא מצאנו אותם אצל משה רבינו. אבל זה לא דרגת הנבואה. דרגת הנבואה הוא אומר שלא יכולה להיות בשום אופן למישהו אחר, כולל המשיח שהוא בשר ודם, הוא מלך ישראל מזרע דוד, והוא לא יהיה נביא כמו משה רבינו, אלא פחות. כן. בוודאי, כי זה, הנבואות של משה רבינו זה נבואות התורה, זה נבואות שהוא קיבל בהם את התורה. יכול להיות שהשלב של עד מתן תורה אולי היה שלב נמוך יותר, אבל מאז שהוא קיבל את התורה, מאז שהוא הפך להיות מי שמעביר את התורה לעם ישראל, אז בוודאי שזה היה בבחינת פה אל פה הדבר בו. יכול להיות שהשלב הראשוני, עד שהוא נשלח למצרים, אולי אז היה אחרת. אז גם אנחנו רואים שהאימות של הנבואה היה בדרך הרגילה אצל שאר הנביאים, כי הוא אומר, איך אני אאמת להם את זה שאני נביא? אז הוא אומר, אז הקדוש ברוך אומר לו, תעשה להם אות. ואם לא יאמינו לאות הראשון, יאמינו לאות האחרון. כלומר, שכמו נביא, שבא להתקבל כנביא, הוא צריך לתת אותות. אז ככה היה גם משה רבינו בהתחלה. אבל אחרי מעמד הר סיני, לא האמינו בו ישראל בגלל האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי. אני מצטט מלשון הרמב״ם בפרק ח' בהלכות יסודי התורה. אלא במה האמינו בו? שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר. איך שהוא מתנבא במעמד הר סיני. שמשה ידבר ואלוהים יעננו בכל.
אז כל הפעמים שמשה רבינו דיבר לבקש ברוך הוא, זה הכל נבואות שהוא נתן איתם
בתורה. כן.
ואז הוא כתב את זה כאילו לאורך כל, כמו שאמרנו.
כן, כן.
עכשיו הרב, עוד שאלה ברשותך.
בבקשה.
את מה שאמרנו שבעצם כל האמונה מתבססת על הקבלה מדור לדור, מהדות לבנית. אין שום דרך להגיד לדור פילוסוף להפריך את זה, להגיד שנגיד, עבדו עליכם בגדול, כאילו, ניסו למכור לכם את זה, לא? ואז כל
העם
ישראל, כאילו,
אתה אמרת את זה, אז סימן שאפשר להגיד את זה. מה זה אומר? עבדו עליכם, יופי. אפשר להגיד את זה, אבל אם אתה מסתכל על הרצף הזה של התורה והנביאים שמתייחסים לתורה, ואנחנו יודעים שהנביאים חיו בתקופות די ארוכות, במשך הזמן שמשה רבינו ועד להסתלקות הנבואה בזמן תחילת בית שני, זו תקופה ארוכה, שכל הזמן יש התייחסות לתורת משה, בדברי הנביאים. ואחר כך יש, מתחילה תקופת בית שני, שאז שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, ומאז יש רצף של החכמים, של הסנהדרין, ראשי הסנהדרין בכל דור בדור, שמופיע באופן מפורט, עם שמותיהם, ואנחנו יודעים עליהם, ואנחנו מכירים אותם מהספרות ההלכתית. צריך להיות חצוף לא קטן בשביל להגיד שכל הרצף הזה הוא עבדו עליכם. מה זאת אומרת עבדו עליכם? מדובר על רצף שהוא לא, הוא לא איזה משהו איזוטרי של איזה יחיד שמסר משהו בסוד. מדובר על תרבות שלמה, זאת התרבות של עם ישראל, שהיא קיימת מאז מתן תורה ועד היום, בצורה רצופה. אז זה פשוט לא מסתבר, לא מתקבל על הדעת טענה כזאת. אבל בשביל זה היה מעמד הר סיני, בדיוק בשביל הדבר הזה. כדי שזה לא יהיה נבואת שקר, כדי שזה לא יהיה נבואה שמישהו בא ואומר לך סיפורים, אתה צריך להאמין לו, ולך תדע אם הוא לא עובד עליך. מעמד הר סיני היה בדיוק בשביל המטרה הזאת. בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. כתוב שלוש פעמים שעם ישראל האמין. פעם אחת כתוב, ויאמן העם במצרים, כאשר משה רבנו עשה את האותות. אחר כך כתוב, בקריאת ים סוף, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. למה היה צריך עכשיו עוד פעם להאמין במשה עבדו? הרי כבר האמינו בו במצרים. ואחרי קריאת ים סוף, כתוב לפני מתן תורה, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. מה זה השלושה השלבים האלה? השלושה השלבים האלה זה בדיוק מה שמפריך את העניין הזה שאולי הוא עבד עלינו. כשזה היה אותות של הוא הופך את המטה לנחש, אז מה אומרת התורה? באו החרטומים וגם הם הופכים מטה לנחש. נכון? אותות אפשר לעשות קונצים, אפשר לעשות אחיזת עיניים, אפשר לעשות כל מיני דברים. כשזה אותות בלבד, זה עדיין לא כל כך משכנע. אז למרות שהאמינו, כי בכל זאת ראו דברים מרשימים, אבל זה עדיין לא אמונה שלמה. בא קריאת ים סוף, ואז זה כבר לא היה איזה משהו קטנצ'י כזה שמתי נהפך לנחש. זה היה שכל עם ישראל עובר בתוך הים ביבשה, והאחרון עולה על היבשה, ואז פתאום המים חוזרים לאיתנם, והמצרים טובעים בתוך הים. זה כבר מאורע שאתה לא יכול להגיד שגם החרטומים יכולים לעשות אותו. זה משהו מאורע אדיר לעיני כל עם ישראל, מאורע אדיר. עכשיו יאמינו בהשם ובמשה עבדו. וירא ישראל את היד הגדולה, את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. עכשיו האמונה שלהם התחזקה. אבל עדיין, כיוון שמדובר על אמונה, על פי איזשהו מאורע, אפילו שזה מאורע ניסי, אבל זה, יבוא מישהו ויסביר את זה, אולי יגיד עליי, כמו שהיום יש כאלה שוטים שאומרים, הגאות ושפל, אני יודע מה, סיפורי סבתות, גאות ושפל, פתאום היה, הגאות ושפל פתאום הכניס לתוך הים את כל המצרים, הם לא יכלו לראות שהמים מתקרבים, וישראל הלכו ביבשה, כשיש שפל, אז המים כבר הופכים ליבשה, הם כבר הופכים למשהו שאפשר ללכת עליו, הרי זה בוץ. בקיצור, אבל בכל זאת, אולי הסברים, מאורה כזה, מאורה אחר, אז עדיין זה לא אמונה לעולם. בעבור ישמע העם בדברי עמך, כאשר הוא יהיה נוכח בנבואה, וגם בך יאמינו לעולם. אז זה השלב הסופי של האמונה. אז נכון, באמת תמיד אפשר לשאול אולי, 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 אבל יש איזשהו שלב שכבר לא שואלים אולי, אחרי שכבר נוכחים במעמד של הנבואה. אז אתה אומר, הם ראו, אנחנו לא ראינו. חז"ל אומרים שרגלי אבותינו עמדו על הר סיני, וגם כל מי שבא אחריהם, אשר ישנו פה ואשר איננו פה, אבל באיזשהו מובן עמוק, לא במובן פשוט, שבאמת אתה זוכר שהיית במעמד הר סיני. אתה לא זוכר את זה במובן הפשוט של זיכרון. אבל כאשר אתה מתחבר למסורת הזאת של עם ישראל, אז אתה ממש מרגיש כאילו שרגליך עמדו שם, כי רגלי אבותיך עמדו שם, ואתה צאצא שלהם, ואתה גדלת על הדבר הזה שהוא העובדה ההיסטורית הזאת. אז זה מה שמשכנע אותנו. אנחנו, יש לנו תרבות רצופה, מאז ועד היום. כתובה ומסורה בעל פה, והכל משכנע שאכן הדברים היו. אבל הנה חינמי, תמיד אפשר לטעות, ותמיד אפשר לטעון, ותמיד אפשר להגיד. ברור, אנחנו לא נמצאים בגן עדן מבחינה זאת, שהאמונה היא ברורה וחד משמעית שאף אחד לא יכול להתווכח עליה. אנחנו נמצאים בחושך. אנחנו אומרים, גם כי ישב בחושך, השם אור לי. אנחנו מאמינים, למרות שאנחנו נמצאים בחושך. בעזרת השם, בקרוב תתחדש הנבואה, ואז יהיו נביאים, והם יגידו לנו, כה אמר השם, אנחנו נרגיש שזה מה שבאמת קורה. כמו שהכוזרי אומר, פגיעת הנביאים. כלומר, מי שנפגש עם נביא, הוא גם כן מקבל איזה השראה, הוא מקבל איזה הרגשה שיש פה באמת דבר אמיתי. כן, בבקשה.
כן, לגבי היסוד העשירי, שהקדוש ברוך הוא יודע מה אדם עושה ויעשה, יוצא לשם בחירה חופשית.
הוא לא דיבר פה על יעשה.
כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר גם...
אבל הנושא הזה של היעשה הוא נושא שנכנס, אלא שהוא באמת דורש הרבה הסבר.
למה אני שואל, למשל, למה למנות את שאול למלך אם אנחנו עלינו את התוצאה?
זאת לא שאלה, זאת לא שאלה, כי הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה בעולם בשביל שאנחנו נבחר את דרכנו, והתוצאות יהיו מה שיהיו. השאלה היא אחרת, אתה אולי מתכוון לשאלה אחרת, שאלת הידיעה והבחירה. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה, כל מה שיהיה שאתה הכנסת בשאלה שלך, אז ממילא יוצא שכאילו אין לנו בחירה חופשית, הרי הוא יודע מה שיהיה. שאלה הזאת, נתמודד איתה בעזרת השם, כשנגיע בשמונה פרקים לדיון שהרמב״ם דן בשאלה הזאת. הוא דן בשאלה הזאת. אבל כאן הוא מדבר לא על ידיעת העתיד, כאן הוא מדבר על ידיעת ההווה. מה שקורה, הקדוש ברוך הוא יודע מה שקורה. כלומר, אין דבר נעלם ממנו ממה שקורה בעולם. וממילא, כל המושג של שכר ועונש הוא מושג סגור. כן, בבקשה. אם זה היה בדיוק באותו רגע. בסדר.
והדבר השני, יותר נוזר לקורש, באמת שנשאר בוט, זה גרם לאנשים הלא מאמינים, באמת הערב באותו רגע, בתרגום של שיר השירים.
מעניין, לא ידעתי את זה. בכל אופן, מה שוודאי נכון הוא שכל אמונה שמתבססת רק על אותות או על מאורעות, היא לא מספיק חזקה, ולכן התורה אומרת על מעמד הר סיני, בעבור ישמע מדברים אך וגם בחי, אמינו לעולם. ערב טוב.